אני מבקש בשיחה הזאת ללמוד יחדיו משהו, טעימה מתורתו של הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה. הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה פרסם מאמר על מצוות תלמוד תורה. שם הוא מביא את המשנה שאומרת, שמאי אומר, עשה תורתך קבע. על המשנה הזאת באבות, עשה תורתך קבע, מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון מתמיה, שלא תהה קובע עיתים לתורה. מוזר, שמאי אומר עשה תורתך קבע, ורש"י אומר שלא תהה קובע עיתים לתורה, אלא כל יום תעשנה עליך קבע. נוסחה אחרת, תקבע לך עיתים ללמוד בכל יום דלת פרקים או ה'. מה אומר רש"י בהסבר הראשון? מה אומר רש"י בהסבר השני? ומה השילוב של ההסבר הראשון והשני שרש"י מביא את שניהם? מדוע רש"י מביא את שניהם? מסביר הרב ליכטנשטיין במאמרו שהראשון מתייחס ליחס הנפשי והשני מתייחס בפועל לעשייה ולכמות הלימוד. שלא תהיה קובע עיתים לתורה, הכוונה היא, יש הרבה דברים שהם לא חלק מאיתנו, אבל אנחנו קובעים להם זמן. קובעים זמן לפגישה עם רופא, קובעים זמן לעשות את הדבר הזה, את הדבר ההוא, אבל הוא לא אנחנו. שאלה היא, אומר הרב ליכטנשטיין, מה שרש"י רוצה להגיד כאן, האם התלמוד תורה הוא מקצוע אצלך, הוא משהו שקובעים לו זמן, או הוא הגדרת האישיות? הגדיר את זה בשבת כשדיבר איתנו הרב שפר מנוף הילון, תלמידו, שהוא זוכר שהוא לימד את זה בישיבה, הוא אמר, מה קורה אם אתה קובע, יש לך כל היום פגישות, ואתה במיוחד בא מישהו אליך כל יום ב-12 עד 1 ללמוד, פתאום ברבע ל-11 הפגישה של 11 התבטלה, האם אתה תבוא ותגיד, טוב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ב-12 אני יודע שאני יושב ולומד, או שהלימוד ממלא אותך, חלק ממך, וברגע שיש לך עוד זמן, אז אין שאלה, למרות שב-12 מגיע מישהו, מחרת עוד 12, אני יושב ולמד לבד. האם אתה מתייחס לזה כאיזשהו משהו קבוע, כאיזשהו מס שצריך לתת? או האם זה ממלא את אישיותך הנפשית? נותן לך שמחה, נותן לך עניין. כל כולך קשור למצוות תלמוד תורה. זה מה שרש"י מתכוון בהסבר הראשון, שלא תהה קובע עיתים לתורה. שזה לא יהיה משהו קבוע, עושים חלק מהיום וזהו, אלא זה משהו שמלווה את כל היום כולו. נכון, לא כל היום אפשר לעסוק בזה, אבל כל רגע פנוי אפשר לעסוק בזה, בעניין. אבל היחס הנפשי לא מספיק. יכול להיות אדם שיהיה לו יחס נפשי, אבל מעשית הוא כמעט לא ילמד. ולכן רש"י מביא את הדבר השני כמשלים. היחס הנפשי הזה גם צריך לבוא לביטוי במעשה, לפחות מינימום יום דלת פרקים או ה'. ולכן כל אדם, אנחנו עכשיו נמצאים בספירה, תכף נגיע לזה, של ספירת העומר, הכנה לחג מתן תורה, יום הדין לשאלה כמה מצוות תלמוד תורה חשובה לי, הבחינה הזאת של הקשר הנפשי מצד אחד, והמעשה, הפרקטיקה, ההספק, גם בימים שאני לא בישיבה. היא מה שצריכה ללוות אותנו בחשבון נפש של הדבר הזה. ואז הרב ליכטנשטיין מביא ברייתא נוספת. עשה תורתך קבע. כיצד? מלמד שאם שמע אדם, שימו לב להדגשה, אדם, כל אדם, לא משנה רמתו הרוחנית, לא משנה כמה הוא יודע, אם שמע אדם מפי חכם בבית מדרש, אל יעשה אותו ערי, אלא יעשה אותו קבע. ומה שלמד אדם ילמד לאחרים. אם זה באמת מעסיק אותך, אם אתה באמת חי את הלימוד, אז מה שאתה שומע לא יכול להישאר רק אצלך, אלא אתה רואה אותו כאוצר ואתה דואג להעביר אותו הלאה. וזה מה שהברייתא באה לחדש לנו. שאל אותי לא מזמן בחור, הוא רוצה לקבל להט ללימוד התורה, תכף נראה את התשובה של הרב ליכטנשטיין בנושא, אבל לפי הברייתא הזאת אני מבקש להגיד מה התשובה שאמרתי לאותו בחור. הוא מבקש לקבל להט בתורה, איך הוא עושה את זה? הצעתי לו שכל יום אחרי שהוא גומר את כל השלושה סדרים, כל יום קבל על עצמו, אחרי שהוא גומר את כל השלושה סדרים, ייקח מישהו שהוא לא למד איתו שום סדר, אדם נוסף, רביעי, ומכל מה שהוא למד היום ילמד אותו משהו אחד כל יום. יהיה מוסר תורה. כשאדם מוסר תורה, אדם מתחבר לתורה, אדם נקשר לתורה. ואם אנחנו נקבל פה בבית המדרש את הקבלה הזאת כל יום אחרי מה שאדם לומד, מכל מה שהוא למד במשך היום, שיקח את הדבר שהכי דיבר אליו, שהכי נקשר אליו, שהכי חידש בו, ובסוף היום לפני שהוא הולך לישון את זה יעביר למישהו אחר, אז באמת הוא הופך את תלמוד תורה למרכזי אצלו. הרב ליכטנשטיין במאמרו דן בשאלה איך בחור בונה לעצמו להט של לימוד התורה. ומעבר להצעה שנמצאת בברייתא שדיברנו עליה, הוא אומר, אין נוסחה, אבל יש שלושה כיוונים. אני מבקש לשתף אתכם בשלושת הכיוונים של הרב ליכטנשטיין, איך אדם בונה להט ללימוד התורה. נקודה ראשונה, רמת מחויבותו של אדם לתורה היא במידה רבה פועל יוצא ממחויבותו לקדוש ברוך הוא, ועל כן היא מתקשרת למקומם של עבודת השם ויראת שמיים בחייו בכלל. אם יראת שמיים אינה עמוקה דיה, אין זה סביר שמכל הדברים שלהם ייחשף האדם, דווקא שור שנגח את הפרה הוא שיקח אל ליבו. יושנו יחס מעגלי בין יראת שמיים לבין דביקות בתורה. ככל שמתעצמת האחת, כך גם השנייה. נקודה הראשונה, אם אדם רוצה לצאת מפה שהוא קובע עיתים לתורה, כמו ששמאי אומר, עשה תורתך קבע, שזה לא יהיה משהו, איזה מס כמה דקות ביום, אלא זה משהו מרכזי, מעיין הנובע, משהו שמשמח אותי, משהו שיש לי בו עניין, משהו שאני חי אותו. דבר ראשון, אומר הרב ליכטנשטיין, תלוי ביראת שמיים שלך. ככל שתבנה יותר את היראת שמיים, יותר תגיע לשאיפה הזאת. כי לא מדובר פה על לימוד חוכמה, על לימוד מקצוע. לימוד תורה, כמו שהכוזרים מגדיר את זה, זה תרופה, זה משנה את הנשמה של האדם כדי להידבק בבורו של עולם. ולכן הדבר הראשון הוא עבודה על היראת שמיים. נקודה השנייה, אומר הרב ליכטנשטיין, דיבוק חברים. משמעותו של דיבוק חברים היא השתייכות לקהילה של תורה. אדם רוצה לקבוע עיתים לתורה, זה צריך להיות פרמטר בשאלה איפה אני גר, מה הקהילה שלי, מה הדיבוק חברים שלי. האם לימוד תורה הוא ערך לסביבה שאני משייך את עצמי אליה? כי הדבר קשה ביותר לאדם הוא להילחם נגד החברה. ולכן כל אדם כשיגיע לשאלה איכן לגור, איפה הוא בונה את ביתו, השאלה הזאת של הדיבוק חברים בתלמוד תורה צריכה להיות שאלה מרכזית בתשובה לשאלה איכן נגור. ונקודה שלישית, יש גם לעשות מאמץ לטפל בדברים בצורה ישירה, בעזרת ספרים ומאמרי חז"ל הדנים במעלתה של תורה. לא כל ספר יועיל לכל אחד באותה מידה, אבל חייבים להיפגש עמם. חלק מן האנשים עשויים לגלות שהגאון מווילנה מדבר עליהם, אחרים יעיינו בכתבי הרב קוק, אחרים ברמב"ן, ואחרים ילמדו, ימצאו שלימוד מוסר במובן הקלאסי נוגע לליבה. ישנה ספרות גדולה של חז"ל, נפש החיים, כתב מליהו, עלי שור, ספרים רבים שעוסקים במעלה ובחשיבות של תלמוד תורה. כל בחור בישיבה חייב לעיין וללמוד ביתה בעיון את הספרים האלה. ככל שאדם ילמד למה באמת תלמוד תורה כנגד כולם, למה כשיש לי שאלה של תלמוד תורה או דבר אחר אני חייב להעדיף תלמוד תורה, אם הוא יבין את זה שכלית אז זה יקרב אותו גם רגשית. ומכאן אני מבקש להגיע לפרשת השבוע שלנו ולספירת העומר, וגם שם נתאם מתורתו של הרב סולובייצ'יק בן השאר. וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיה לו. אז ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום. ספירת העומר מהיציאה ממצרים למתן תורה. השאלות שאני מבקש לברר, מה הכוונות שאנחנו צריכים לחשוב בספירת העומר? למה אנחנו צריכים לכוון, להדגיש? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם מטרת ספירת העומר היא לקשור בין גאולת מצרים למתן תורה, אם ספירת העומר זה מה שבני ישראל עשו כשהם היו במצרים, מדוע קושרים את הדברים לקורבן העומר? מדוע זה בכלל קשור? מדוע זה לא עומד כיחידה עצמאית? תספרו כדי לחלות, לחכות, לצפות למתן תורה. מדוע זה צריך להיות קשור להביאכם את עומר התנופה? ושאלה שלישית ואולי הקשה מכולם, סוף סוף גומרים את השבע שבתות, מגיעים ליום החמישים, התורה לא מזכירה מילה ממתן תורה. מדברת על הביקורים, מדברת על סוף העומר, קורבן העומר, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שואל עקדת יצחק, מה הרעיון? סוף סוף הגענו ליום הגדול הזה של מתן תורה, למה קוראים לו בכל מיני שמות אחרים? והנה יש כאן שאלה חזקה, למה לא פירשה תורה כי היום הזה שהוא חג השבועות נזכר ונעשה לזכר מתן התורה האלוקית וקבלתה, כמו שהיא פירשה את המטרה של חג המצות וחג הסוכות? אז למה בפרשה שלנו בחג השבועות היא לא מדברת על כך? נראה בבקשה את התשובות השונים. אומר המדרש, זה מובא ברן אצלנו במסכת שאנחנו לומדים, בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אמרו לו ישראל אימתי תהא עבודה זו? אמר להם לסוף 50 יום, והיו מונים כל אחד לעצמו. מכאן קבעו חכמים לספירת העומר בזמן הזה. ספירת העומר הראשונית הדורייתאית הייתה בזמן המדבר. כשמשה רבינו מודיע לעם תעבדו את האלוקים על ההר הזה והם שואלים מתי, הוא אומר להם ביום החמישים, ואז הם מתחילים לספור, לייחל, לחכות, לצפות, כמו שאומר החינוך, כי לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, והיא עיקר הסיבה שנגלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. ומפני כן הצטבנו למנות ממחורת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד והנכסף, כאבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות. כי המניין מראה לאדם כי כל אישו וכל חפצו להגיע אל הזמנה. הבני ישראל סופרים כי לזה הם מחכים, כי לזה הם מצפים. מטרת ספירת העומר היא לייקר את קבלת התורה, את מתן תורה. זו ההרגשה הראשונה שצריכה להיות לנו כשאנחנו סופרים. אבל זה לא מסביר א', למה לא סופרים כמה נשאר, כמו חתן שסופר כמה נשאר לו לחתונתו או קלה, ב', מה זה קשור לעומר ומדוע שבועות לא נשאר. אבל ההרגשה הראשונה שצריכה לנו להיות בספירת העומר זה ההרגשה של ייקור התורה. לזה מחכים, זה מה שעושה אותנו עם סגולה. המפרשים שואלים מדוע בתחילת התורה לא מופיע עשרת הדיברות, למה הוא, זה העיקר, למה התורה לא פותחת בזה, למה זה רק מופיע בפרשת יתרו. והם מביאים את המדרש שאומר, משלו משל למה הדבר דומה, למלך אחד שנכנס במדינה, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו כלום עשית לנו טובה שתמלוך עלינו, מה עשה? בנה להם את החומה, הכניס להם את אמת המים, עשה להם למלחמות, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן הן. כך הוציאה המקום את ישראל ממצרים, קרא להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את הסלב, עשה להם מלחמת עמלק, אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן הן. במערל כבר שואל, מה, הקדוש ברוך הוא חייב לעשות לנו טובות לפני שהוא נותן לנו את התורה? כדי שנגיד הן הן? אם זה הקיום של העולם, אם בלי זה העולם לא יכול להתקיים, מה הדמיון בין זה לאותו מלך שצריך את הסכמת העם? אומר המערל, נכון, הקדוש ברוך הוא יחד את התורה גם קודם, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יקבלו את זה בהרגשה של הכרת הטוב, כי הכרת הטוב הוא היסוד לאמונה. כל היסוד לאמונה הוא הכרת הטוב, והספירה שבני ישראל עושים היא ספירה של הכרת הטוב. הם מבינים איזו מעלה זאת להיות עם סגולה, איזו מעלה זאת להיות בנים להשם. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה הכרת הטוב, לכן הוא עשה את כל הדברים האלו קודם. ולכן התחושה השנייה שצריכה להיות לנו בספירת העומר, וזה גם יקשר אותנו עם העומר עצמו, היא הכרת הטוב. איזה הודיה להשם על העובדה שאנחנו אלו שזכינו להיות בניו, ומכאן גם החיבור לעומר. ספירת העומר באה לסמל גם הכרת הטוב על הרוחניות וגם הכרת הטוב על הגשמיות. דבר על בני ישראל והבאתם את עומר ראשיק שירכם אל הכהן. אמר רבי ינאי, בנוהג שבעולם אדם לוקח ליטרה אחת של בשר מן השוק, כמה יגיעות הוא יגיע, כמה צער הוא מצטער, עד שבישלה, עד שזה יוצא טעים. והבריות ישנים על מיטותיהם, והקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה עננים, מגדל צמחים ומדשן את הפירות, ועל זה נותנים את העומר. כלומר שספירת העומר והקשר לקורבן העומר בא להסמיך גאולה לפרנסה, ולהבין שגם פרנסה וגם דברים שלכאורה הם כאילו באים מצד סיבה ומסובב, אני עובד אז אני מקבל פרנסה, גם הם מעט הריבונו של עולם. וגם על הצד החומרי חובה עלינו להודות לריבונו של עולם, ולכן ספירת העומר באה לקשור ולחבר את שני הדברים גם יחד. כי אם אני רק מודה על הרוחניות, אז אני בעצם לוקח את כל הגשמיות שיש לי כמובן מאליה, ואז יש חיסרון בהכרת אותו. אני חושב שלפעמים קשה לנו הכרת הטוב, כי אנחנו לוקחים את הדברים כמובנים אליהם. לפעמים עד שאדם לא חסר לו משהו, הוא לא מספיק מרגיש כמה טוב יש לו. ולכן אם נסכם, ספירת העומר באה בעצם לציין את חשיבותה של תורה, שזה מה שעושה אותנו עם סגולה, ואת הכרת הטוב לריבונו של עולם, הן על הרוחניות שיש לנו והן על הגשמיות שיש לנו. אבל מה מאוד מעניין, וכאן אני חוזר לשאלה של העקדת יצחק, שדווקא כאן, דווקא כשמגיעים לשבועות, פתאום מזכירים רק את הצד החומרי ולא את הצד הרוחני. מדוע באמת התורה לא מזכירה את מתן תורה? וכאן אני מבקש להביא לפניכם שלוש תשובות, ואני חושב שכל תשובה מחנכת אותנו בבניין האישיות. תשובה ראשונה, אומר העקדת יצחק, מפני שזיכרון התורה וקבלתה אינו לזמן מיוחד כשאר ענייני המועדים הנזכרים, רק מצוותה בכל יום ובכל עת ובכל שעה. דכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. ובכל יום ויום אנו מצווים שיהיו חדשים וחביבים בעינינו כיום שניתנו בו. דכתיב היום הזה השם אלוקיך מצווך. אתה יודע למה התורה לא הזכירה את זה? כי אתה צריך לקבל תורה כל יום ויום. זה לא צריך להיות חדש אצלך רק בשבועות. זה צריך להיות חדש אצלך כל יום ויום. כל יום ויום אתה צריך להרגיש, כל יום יהיו בעיניך כחדשים. ולכן התורה לא כתבה את זה, כי זה מובן מאליו. באותה הרגשה שיהיה בשבוע צריך להיות כל יום ויום בזכות שלנו פה בבית מדרש לשבת ולעסוק בתורה. איזה זכות ענקית שכל כך הרבה אנשים אין להם אותה. דבר מזכיר לי, בא אליי תלמיד מבני חוץ לארץ ואמר לי שיש בתרבות שלהם, יש יום אבא ויום אמא, והוא נמצא פה והוא לא יודע איזה מתנה הוא קונה כדי להגיד וכו' וכו'. אמרתי לו שאני בכלל ביהדות אין דבר כזה יום אבא ויום אמא, ושקבל את אביך ואת אמך צריך להיות 24 שעות כל היום, כל יום ויום. ברגע שעושים יום מיוחד לזה, אז זה היום, שאר הימים לא קשורים, אין דבר כזה. זה מה שכתוב פה בעקדת יצחק. היחס שלנו לתורה, של ההתפעלות, של הרגשת הנפש, צריך להיות כזה שכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. אומר הרב הירש תשובה מאוד מאוד מעניינת. לשיטת התלמוד, שהיא הסמכות הקובעת בשבילנו, הנה תורה ניתנה ביום ה-51, ונמצא שיום החמישים לעומר אינו זיכרון ליום התורה, למתן תורה, אלא ליום שלפני מתן תורה. חג מתן תורה איננו נתייחס לעובדה שנתינת התורה, אלא הוא חוגג את הכנת עצמנו להיות ראויים לקבלת התורה. היום האחרון שלפני מתן תורה, היום האחרון להגבלה ולפרישה, הוא מיוצג על ידי 50 לספירת העומר. הוא היום שבו ישראל מוכנים ליהודם הגדול לקבל ולשאת את התורה. הן כבר הערנו במקום אחר משונה חג השבועות משאר כל החגים, שאין הוא קרוי על שם מצוות הנוהגות בו, אלא הוא קרוי שבועות על שם הספירה שהכינה לקראתו. אתה יודע את מה אתה חוגג ביום החמישים? לא את מתן תורה, זה יום 51. אתה חוגג את סוף הספירה, אתה חוגג את זה שאתה מוכן, אתה חוגג את זה שבנית לך כלי שיכול לקבל הרבה תורה. תחשבו על ברז פתוח ויורד מים מים מים, אבל השאלה איזה כלי שמים. אתה שם כלי קטן, אתה בסוף תשאר עם קצת מים, גם אם ירד המון, כי כל המים הלכו לצדדים, כי לא היה כלי. החגיגה היא לא המתן, החגיגה היא העבודה שלך, הבניית כלים שלך. וזה אולי מרכזיותה של השיחה הזאת. אנחנו מדברים שהשיחה הזאת באה לדבר על מצוות תלמוד תורה. פה במקום הזה האדם בונה את כלי הקיבול שלו, כמה תורה הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא. זה יום הדין של שבועות. שבועות יוצא שפע של רוחניות, ולפי הכלים שבניתי בספירה וכל השנה כולה, כך אני אקבל. תשובה שלישית, אומר הרב ליכטנשטיין, אתה יודע למה התורה לא דיברה על מתן תורה? בגלל חטא העגל שהיה אחר כך. אחר חטא העגל נפגמה קשות משמעות מתן תורה. יש כאן חזרה אחורה, משל לקלה שזינתה תחת חופתה, שעדיף הייתה שלא נכנסת כלל לחופה. לכן קוראים לזה מתן תורה ולא קבלת תורה, כי קבלת התורה של ישראל הייתה חסרה. אם היא לא הייתה חסרה, לא היה חטא העגל. וכותב הרב ליכטנשטיין, חג השבועות הוא יום תשובה שבו על כנסת ישראל לתקן את חטא העגל. וזו השאלה, שאלה אם חג השבועות השנה הולך להיות מתן או קבלה. האם אנחנו בונים את הכלים הנכונים שבאמת נוכל לקבל את השפע הגדול שניתן לנו בחג השבועות? זו מטרתה של הספירה, לבנות כלים, להכין את האדם, להבין שבלי הקדוש ברוך הוא אין לו כלום, לא בגשמיות ולא ברוחניות, לתת לו את כלי הקיבול. ולכן עמל התורה שצריך להיות פה בבית המדרש בימים האלו של ספירת העומר צריך להיות גדול ומכופל, כדי שבאמת נזכה לכל השפע הגדול הזה. ואני מבקש לסיים את השיחה בנימה אישית. אתמול בערב הייתי בהלוויה, אתמול נפטר, הלך לעולמו הרב אליהו גרוסברג, זכר צדיק לברכה, שממנו באמת קיבלתי את אהבת התורה בישיבת נתיב מיר. היה מדהים לראות מאות של בוגרים שבאים משום ההרגשה של הכרת הטוב לרב שבאמת זיכה אותם להבין מה זה אהבה של תורה. לפני שנים רבות ביתו נרצחה בפיגוע באוטובוס שהיה ביום שישי, וסיפרו בהלוויה כמה כל אחד שנכנס לשבעה הוא נתן 43 שנה, הוא נתן שיעור לעורכי דין ושופטים פעם בשבוע, ובזמן השיעור ביום שני ב8:30 כל השיעור, כל העורכי דין והשופטים ביחד באו אליו לשבעה לנחם אותו. כשעה הוא נתן שיעור על צידוק הדין, והשופטים שדיברו אתמול בהלוויה דיברו על הרושם שזה עשה להם עד היום, כ-40 שנה אחר כך, על השיעור של שעה שהוא נתן על צידוק הדין. רק מי שיש לו אמונה בהירה, רק מי שבונה את הכלים שעליהם דיברנו, יכול להגיע לדרגה הזאת. אני מבקש לסיים בדברים של הבית יעקב, מה זה ולא תחללו את שם קודשי. אומר הבית יעקב, היינו שלא תיעשו את עצמכם לומר שחז ושלום עבד סברי ותקוותיי. זה נקרא חילול השם, חילול שעושה מצידו חלל בהנהגת השם, שאומר שכפי השגתו אין אור השם יתברך בהשגחתו ממלאים כל חלל הבריאה, ויש חלל ומקום שאין מגיע שם השגחתו, ובאמת השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו. הציווי בפרשה שלנו לעשות קידוש השם ולא חילול השם, ויש קידוש השם בחיים. ובעצם השאלה, כמו שאומר הרבי מקורצק, הקדוש ברוך הוא נכנס לכל מקום שאתה נותן לו להיכנס. השאלה היא, האם אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא להיכנס לכל כל כל אישיותנו וחיינו? מי שזוכה שהקדוש ברוך הוא נכנס וממלא ונהפך להיות ההגדרה שלו בכל אישיותו, זוכה לקדש שם שמיים. יהי רצון שבאמת ניקח את הימים שנשארו בספירה, נזכה לאותו רש"י שלא נקבע עיתים לתורה, אלא שזה יהיה חיינו, זה יהיה שמחתנו, וכך נוכל בעזרת השם כל ימינו לקדש שם השם בעולם.